אתם מאזינים לעל כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הגמדים בונים, הפודקאסט על בניית משחקי תפקידים. שמי הוא אירן אווירה.
אני אורי ליפשיץ, נעים מאוד.
נעים מאוד. דע לך אורי ליפשיץ, שבזמן האחרון יצא להקשיב לכמה פרקים ישנים שלנו, בניסיון של כל מיני פרויקטים שאני עושה, אני רוצה לנסות ללמוד מהניסיון שלנו, אז הקשבתי לדברים שכבר עשינו, ולמדתי מהם דברים. אז אני ממליץ לכל המעוניינים לקפוץ ל-dwarves.org.il ולהכיר בעצמכם את מגוון הפרקים מעל 200, יש שיגידו, שעוסקים בשלל רחב של נושאים.
האמת שאני גם עשיתי את זה ממש השבוע, ואני אדבר על זה אחר כך בגמדים חופרים, כי אני הולך לחבור על זה קצת.
מעניין, מעניין. אני אתן קישור בהערות של הפרק לעמוד הנושאים שלנו באתר הגמדים, שבו מחולק לנושאים כדי שתוכלו למצוא את הפרקים שמעניין אתכם. אבל בוא נדבר על הפרק החדש שלנו, זה שאנחנו עושים עכשיו. אורי, על מה אנחנו מדברים?
ובכן, אנחנו הולכים לדבר על סשן ספשייל, ואיך עושים ספשיילים, ואיזה מגניב זה ספשיילים.
אורי, כבר עשינו פרק על ספשיילים.
זה נכון, למה חשבתי על הרעיון הזה? כן, כי האזנתי לו כחלק מסשן ספשייל שאני עשיתי השבוע. ובכן, אתה בטח שואל למה, אירן?
לא, דווקא לא. כאילו, אני שואל למה עשית סשן ספשייל, אני לא שואל למה האזנת לו, הוא פרק מצוין, אני ממליץ עליו בכל.
גם אני, הוא באמת היה נחמד, אני ממליץ עליו כל פעם לאנשים שרוצים לעשות משהו מיוחד עם הקמפיין שלהם. אבל מה שקרה לי, היות ואין לי קמפיין שאני מריץ עכשיו, למרות שאני הולך להתחיל עכשיו, ספוילר, לא אומר כלום, אבל ידידה טובה שלי, רותם ברוכין, סופרת מדהימה, כתבה את שומרי הערים, לכו קנו, קראו עכשיו, היה לה יום הולדת, והיא אמרה, אורי, אתה יודע מה אני רוצה? אני רוצה שניפגש, הפארטי, ונשחק איזה סשן. שזה מגניב! ואני אמרתי, וואי, זה יהיה אחלה באחלה. והיא אמרה לי, כן, אבל אל תשקיע יותר מדי זמן ומאמץ, וזה כן משהו כליל כזה. ואני חשבתי לעצמי, זה משפט של מישהו שמעולם לא ראה איך אני מכין סשנים. כי אפשר להריץ סשן ספשייל מאוד בקלות, ודיברנו על זה בפרק ספשיילים שלנו. אפשר לעשות מחווה קטנה כמו סשן שהוא ספציפית על הדמות של השחקן, או אפשר לעשות איזשהו סשן רגיל עם חגיגה בפנים, או עם אוכל מיוחד, או להוסיף עוגה, או מלא דברים שדיברנו עליהם בפרק ההוא, ואני לא הולך לספיילר. אבל, אני, כפי שאולי ידוע לחלק ממאזיננו, מאוד אוהב משחקי תפקידים. ואני גם מאוד נהנה להתעסק במשחקי תפקידים. ואני נהנה להתעסק בקרביים של משחקי תפקידים. אולי שמתם לב לזה, לא יודע למה. החלטתי לעשות סשן ספשייל מיוחד, שיהיה מיוחד גם עבורי. עכשיו, איך עושים משהו מיוחד? איך עושים משהו שהוא specially tailored, שהוא custom made, שהוא bespoke, שאלו כל מיני מילים באנגלית שאומרות בעצם לעשות משהו במיוחד ותפור למידותיו של מישהו. אז התחלתי במחקר, שזה אומר סופר סייבר סטוקינג בפייסבוק של רותם. עברתי וחיפשתי כל פעם שהיא כתבה שהיא אוהבת יצירה מסוימת, או שהיא אוהבת דמות מסוימת, או שהיא חשבה שזה עלילה ממש מגניבה, ואפילו מצאתי בסוף איזה שרשור של Ask me my top 5 anything, ואז כבר היה לי מיד רשימה של הספרים שהיא אוהבת, הסרטים שהיא אוהבת, הדמויות שהיא אוהבת וכדומה. אבל אני גם מכיר אותה, ואני יודע שכסופרת, אחד הדברים שהיא הכי אוהבת זה נרטיבים וסיפורים, וחשבתי לעצמי, מה אם אני אוכל לקחת כמה מהסיפורים שהיא אוהבת, ולהרבה ביחד? שזה בעייתי, כי אי אפשר להריץ סשן שהוא כמה סשנים, אבל רגע, למה שלא אני אתן לשחקנים לשחק סוגי דמויות שעוברות בין סיפורים שונים?
רגע, אבל איך תספיק את כל זה בסשן אחד?
כן, ושוב, שזה הקונסטריינט הבסיסי. אני חייב שהכל יהיה בסשן אחד. זה one shot שבו משחקים הרבה סיפורים שונים, שכולם זה סיפורים שהיא אוהבת. אז כחלק מהרעיון הזה ניסיתי לבנות משהו שעובד. אז חשבתי, אוקיי, אז מה אם יהיה לי קבוצת דמויות שפשוט עוברות בין סיפורים? משהו בסגנון סליידרס. או איך שלא קראו לזה בעברית, גולשים בזמן?
כן.
שכזה. אז אמרתי עצמי, אוקיי, לא, אין פה פוקוס מספיק, אין פה משהו מניע, אם אתם רק עוברים בין נרטיבים. אז בחרתי לי איזשהו סיפור שיהיה בעצם המסגרת הכללית של הסשן. ולקחתי עבור זה את היצירה הכי אהובה עליה, שזה במקרה היה באפי כותלת הערפדים. ואז חשבתי עצמי, אוקיי, מה אם הסצנה הראשונה תהיה באפי כותלת הערפדים וחבריה אליזים, ואז איזשהו שד או משהו מגרש אותם מהסיפור הזה, ואז הם צריכים לעבור בין סיפורים עד שהם מצליחים לחזור הביתה ולהתגבר על השד, להציל את חברה שלהם או whatever. וזה דווקא, ברגע שחשבתי על הרעיון הזה, מיד אמרתי לעצמי, זה בעצם העלילה של אחד מהפרקים של באפי, פרק המחזמר שלהם, יש שד, כולם מגורשים, כולם צריכים להתמודד כל אחד עם whatever שעובר עליו, ולנצח בסוף. עכשיו, זה היה לי נורא קל, בגלל שראיתי רק שני פרקים של באפי, וזה היה אחד מהם. אז וואו, אוקיי, התאמה.
בינתיים לא אמרת שום דבר על מכניקה, על איך בעצם זה משוחק.
ברור שלא, כי המכניקה, כפי שאתה אמרת באינספור מהפרקים שלנו, חייבת לשרת את הקונספט של המשחק. וברגע שאני אבין את הקונספט של מה אנחנו משחקים, יהיה לי הרבה יותר קל להתאים לזה מכניקה.
אז מי בעצם, מי הן הדמויות?
אז הנה, בהתחלה חשבתי, אוקיי, זה הדמויות מבאפי. אז הדמויות יהיו באפי, ג'ייל, ספייק, whatever הם. ואז חשבתי, רגע, אם זה יהיה יותר מעניין, אם השחקנים באמת ידעו שאלה הדמויות שהם משחקים, או שהם ישחקו רק את הארכיטיפים שלהם. כלומר, אתה לא משחק את באפי, אתה משחק את הגיבורה הצעירה שרוצה להתגבר על ה-whatever. אתה לא משחק את ג'יילס, אתה משחק את המנטור המבוגר שצריך איכשהו להשגיח על על החבורה.
והם, השחקנים לא מודעים לכך שאלה בעצם באפי וג'יילס?
הם לא מודעים. למה? כי המשחק מתחיל כשהם מגורשים מהסיפור שלהם.
כן,
אז
כן.
יש להם את המהות של הדמות, בלי כן. העטיפה הנרטיבית של הסיפור. הם בעצם הולכים לחפש את עצמם, את הדמויות שהם שיחקו.
סבבה.
אגב, זה, התלבטתי נורא פה, כי יש יתרון מאוד מהותי שהשחקנים באמת ידעו על מי הדמויות מבוססות. יש התלהבות מהדמויות, את הקונטקסט, היחסים בין הדמויות, זה דברים מאוד מעניינים שכאילו הולכים לאיבוד. ואם זה היה קמפיין, אני חושב שכן הייתי הולך על זה. אבל בוואן שוט אמרתי, אני רוצה שהפואנטה תהיה המעבר, השינוי.
כן, בדיוק.
אז דפי הדמות היו פשוט, אתה משחק את דמותו של המנטור הקשיש. הנה כמה תכונות אופי שיש לך, בוא נמשיך. עכשיו הגעתי בעצם לשאלה של איך אני משחק את זה. עם איזה שיטה, עם איזה מכניקה. ונורא רציתי שהמכניקה ממש תתפוס את הדברים. כלומר, כל פעם נכנסים לנרטיב חדש. כל פעם אתה בעצם מקבל סט חדש של מיומנויות או יכולות. ואיזה שיטה בעצם נותנת לי את הדברים האלה? אז התלבטתי בין כמה דברים, התלבטתי עם פייט, התלבטתי עם כמה רעיונות אחרים, אבל הדברים שרציתי, רציתי גלגולים של פעולות ספציפיות. לא מהלכים נרטיביים גדולים כמו עולם אפוקליפסה. כי אני רוצה יותר דרמה רגעית, אני רוצה שיהיה סשן סופר מגניב. פחות חשוב לי שהמכניקה תהיה מאוזנת לאורך זמן, כי אני לא צריך את זה, כי זה one shot, זה סשן כיף. אני גם לא רוצה שיטה שיש בה כישלונות דרמטיים שלהתגבר על דברים לאורך זמן, כן, וללמוד כן. מהטעויות שלך, כי לא. אני רוצה הצלחות מטורפות, אני רוצה רגעים של אופס, שהכל נוראי, ואני לא מאמין שזה קרה, והצלחות over the top והכל. וזה לצערי, המשפט הזה, הצלחות ודברים over the top, שכנע אותי שצריך להיות שם למשל קוביות מתפוצצות. כי קוביות מתפוצצות זה מחלקה שאני לא אוהב. היא יותר מדי לא צפויה ולא מאוזנת, היא, תמיד התוצאות הן נמוכות מדי או גבוהות מדי, אבל פה זה התאים לי, כי זה one shot, ה-one shot הזה צריך להיות מטורף, וצריך להיות דברים over the top. אז אחרי כל הדברים האלה שאמרתי עצמי, היה לי ברור שאני צריך לייצר מכניקה מעצמי. התלבטתי עם הרבה רעיונות, אני לא אכנס לכל היומיים שעשיתי מלא טבלאות אקסל וקשקשתי דברים, כי גם היה חשוב לי מאוד שזאת תהיה שיטה נורא פשוטה. שוב, זה one shot. לא הולך להיות פה זמן לעשות הרבה הסברים והבנות של מה קורה.
ואתה עוד רוצה לשנות אותם כל פעם שהם עוברים עולם, אתה צריך לעשות שינויים במכניקה, אז זה צריכה להיות...
אז זהו, אני לא רוצה שיש שינויים במכניקה,
כן.
אבל שהיא כן תושפע איכשהו.
כן, כן.
אז בסוף, מה שהכי אמרתי, אוקיי, לא משנה, מגלגלים קוף 6, מוסיפים תוספים, הקוביות מתפוצצות, 5 ומה להצלחה. אוקיי. כך שרוב הזמן הם יצליחו. אבל רגע, אמרתי שאני רוצה הצלחות כבירות וכדומה, אז כל 5 נוספים, הצלחה עולה סדר גודל. 10 היא הצלחה כבירה, 15 הצלחה מטורפת, 20 שובר את המשחק לגמרי.
סוג של עולמות פראים כזה.
ואחד טבעי כמובן מוסיף עוד אתגר מעניין לסצנה לבחירת המנחה. עכשיו שים לב, מוסיף אתגר מעניין, זה לא בהכרח אומר שלא הצלחת, זה פשוט כדי שאחד יהיה מעניין.
כן, כן, כן.
ושיש אוטומטית מעניין כי אתה מקבל קובייה מתפוצצת. אז אם נסתכל על זה רגע דרך הדף דמות לצורך העניין, בחרתי מראש יהיה 5 סוגים של דמויות. כלומר, יש לי פה את הגיבור, את המנטור, את ההפוגה הקומית, את הנבל המשוקם, The Reformed Villain, שזה דמות שהיא תמיד מאוד מעניינת, ואת את הסיידקיק, את הזה שתמיד יודע הכל, הסקיל מנקי, שזה גם טרופ מאוד מקובל.
היו לך 5 שחקנים?
היו לי 5 שחקנים, okay. אחת בסוף לא יכלה להגיע, בכי דמעות, אבל שרדנו. Okay. אז מה עשיתי? לקחתי דף דמות ואמרתי, היי, יש לי 5 סוגי דמויות. בוא ניתן לכל אחד מהם תסכיל שלו, של גישה נרטיבית, של איך הוא פותר דברים. הגיבור פותר דברים על ידי אימות. הסקיל מנקי פותר דברים על ידי שימוש במיומנות רלוונטית. הריפורד וילן הוא בעל כוח רצון, הוא מתמודד עם שינויים ומצליח למרות הכל. המנטור יודע לגלות ידע וללמוד דברים. וכמובן, הקומיק ריליף הוא החשיבה מחוץ לקופסה. אז לכל אחד יש את המיומנות שלו. אז כל דמות מקבלת לצורך העניין פלוס 3 למיומנות שהוא הכי מזוהה איתה, פלוס 2 למשהו אחר, פלוס 1 לגישה שלישית. מי שמכיר את גישת הגישות של Fate Accelerated, רואה בדיוק מאיפה לקחתי את הרעיון הבסיסי. אבל אמרתי, רגע, לדמויות יש גם כמעט תמיד איזה פרי ציוד שנותן להם בונוס. והיה לי מאוד חשוב שיהיה את זה, כדי שכל שחקן יהיה משהו שיכול להשתמש בו. משהו ש...
כן, כן.
שלא יהיה רק פיזי.
משהו שתעשה, משהו, לעשות איתו משהו. משהו שרשום לך על דף הדמות שאתה יכול, רגע, אולי יכול להשתמש בזה עכשיו. כן.
בדיוק. אבל אני לא יכול לרשום פרי ציוד מסוים, כי הם עוברים בין סיפורים. אני לא יכול לתת למישהו שיהיה לו לייט סורד, ואז הוא עובר לי לימי משחק ימי ביניימי, ומה קורה שם. אז נתתי כלים נרטיביים. לגיבור למשל יש כלי אימות, ואז בסוגריים כתוב חרב, אקדח, מיקרופון, כל זהב, whatever.
אוקיי, אוקיי.
ולהפוגה הקומית למשל, יש פרי ציוד שנקרא, רגע בוא ננסה עם זה. שזה אומר שהוא יכול להשתמש בכל כלי אחר, בצורה אחרת מהצורה המיועדת שלו. דבר. כי זה הכלים שהקומיק ריליף משתמש בהם. הוא פשוט מנסה דברים מוזרים. כדי להפוך את המשחק ליותר מעניין כמה שיותר מהר, הוספתי קשרים בין הדמויות. אבל לא רציתי לבנות את זה יחד עם השחקנים תוך כדי משחק כמו שאני בדרך כלל עושה, שזה דרך נהדרת. כי זה one shot ואין זמן. אז רשמתי פשוט לכל דמות 2 קשרים, אחד קשר יותר חיובי, אחד קשר יותר שלילי, עם דמויות אחרות. עכשיו זה גם נובע באופן מאוד טבעי מהדמויות. הגיבור למשל רוצה תמיד להוכיח למנטור המבוגר שהוא יכול לעמוד בציפיות שלו. Okay? ככה אני אוטומטית יוצר קשר בין הגיבור למנטור. Okay. בעוד שאחת מהקשרים של הנבל המשוקם זה כל הזמן לזלזל במה שהמנטור אומר כדי לסוות את העובדה שאתה ממש מעריך אותו. שים לב, עדיין הקשר לא לגמרי שלילי, כי אני רוצה סשן okay. כיף.
כן, כן, כן.
ואחרון חביב, הוספתי לכל אחד כוח מיוחד. למה? כדי שפעם אחת כל אחד יוכל לעשות משהו סופר מגניב שאף אחד אחר לא יכול לעשות. למשל, 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 הנבל המשוקם, יש לו כוח מיוחד שנקרא אף אחד פה לא מוצלח כמוני, והוא יכול לעצבן מישהו אחר כל כך עד שהם יהיו חייבים להראות לו שהם יותר מוצלחים ממנו, ובעצם מקבלים עוד קובייה לגלגול. ואיד הנאדר באמצעות אנטגוניזם.
וואי, זה מעולה. אוקיי.
כן, כי זה הפיל שאתה מקבל מהווילן, הוא כבר חלק מהפארטי, אז הוא עוזר, אבל מצד שני הוא עדיין קצת מניה, כי הוא ה... אתה יודע, וכו. עכשיו, מבחינת הסשן עצמו, ואני מזכיר, זה רק one shot, זה סשן אחד, אז הוא חייב להיות הדוק.
כן.
אמרתי, let's go with the classics. הלכתי לנוסחה הישנה של Five Room Dungeon, מ-Role Playing Tips של ג'ון פור, שאני חולה עליו, יצרתי לי את המבנה הנרטיבי הפשוט של הסשן, והלבשתי עליו את הנרטיבים שבחרתי. בחרתי מדע בדיוני, פנטזיה נוסחתית, מחזמר תיכון, מערבון חלל וסיטקום.
וואי, זה
למה? מלא, כן, זה ממש חמש. כן. חמש? חמש תכונות? חמש דמויות? חמש סוגים של נרטיבים? או, יש פה מוטיב חוזר! אבל אז עצרתי וחשבתי עצמי רגע, כי הסדר של הנרטיבים הוא חשוב. גם כן רוצה להתחיל עם משהו מאוד מוכר ופשוט, שייתן לשחקנים שלי קצת זמן להיכנס למה בעצם הרעיון של המשחק ולחקור אותו. אז התחלתי עם מדע בדיוני, עם נרטיב שמבוסס על Star Trek The Next Generation, כי האופי של הסדרה הוא, אתה יודע, הוא קצת יותר מעודד חקירה ודיבורים והתקדמות יותר איטית, והם מתחילים להבין מה קורה. בנרטיב הבא, כבר רציתי להכניס אותם לאקשן. אז עשיתי פנטזיה נוסחתית של שר הטבעות עם סצנת קרב דרמטית, כלומר הם נכנסו לסצנה של Drums in the Deep במכרות מוריה, והמשכתי לגוון ככה, קצב יותר רציני, יותר הומור, יותר רציני, יותר הומור, וסיימתי עם High School Musical, כי רציתי שיהיה שיר כזה מרגש שיוביל אותי לסצנת הסיום.
סבב, נסיים ב-high note. כן.
כן, עכשיו שים לב שגם סצנת הסיום זה מה שנקרא bookcase ending, הסצנה הראשונה והסצנה האחרונה הם די זהות.
אוקיי.
בסצנה הראשונה אני מתאר להם שהם באיזשהו פאב ויש איזה וילן שמחזיק damsel in distress ומגרש אותם מהסיפור הזה, ורק בסצנה האחרונה הם חוזרים לאותו מיקום, ואז אני מסביר להם שבעצם הנבל הוא שד, הדמזל נתרס אחת מהדמויות מבאפי, והם עצמם הדמויות מבאפי. עכשיו, יש פה בעיה, כי כל פעם השחקנים נכנסים לתוך נרטיב חדש לגמרי, וקשה להם למצוא את עצמם שם. אוקיי, אז אני הגיבור הצעיר, או המנטור הזקן, אבל אם אני במכרות מוריה, או אם אני בסטאר טרק דה נקסט ג'נריישן, לא לגמרי ברור לי מה אני משחק בפועל. אז כל פעם שהם נכנסו לנרטיב חדש, הכנתי פתקים עם ארכיטיפים של הז'אנר או הנרטיב הספציפי הזה, כדי שהם יוכלו לשחק אותם.
אוה, עבודה רבה, מושקעת, מקיפה ונדרשת.
כן, נדרשת לגמרי. כן. כי תחשוב על זה ככה, אתה עכשיו משחק, ואתה משחק את הגיבור הצעיר. אז אם נכנסת למשל לשר הטבעות, אתה יכול לדמיין לעצמך שאתה משחק את פרודו למשל.
כן.
או אם אתה המנטור הזקן, אתה כנראה גנדלף. אבל את מי אתה משחק אם אתה בסטאר טרק דה נקסט ג'נריישן? הגיבור הצעיר הוא נאמבר 1? הוא קפטן פיקארד? מי המנטור הזקן פה? יש אי התאמה קצת, כמו בכל סיפור. כי הארכיטיפים כן. הם לא... אז מה עשיתי? כשאתה נכנס לנרטיב, יש פתקים עם התפקידים. כלומר, יש פתק שכתוב עליו, אתה הקפטן. פתק אחר שכתוב עליו, אתה מומחה הבטחה, אתה אחראי על האינג'ינירינג, אתה היועץ, וכדומה. ואז כל אחד לוקח את התפקיד הזה, והוא משחק עכשיו את הארכיטיפ שהוא משחק באופן כללי, נניח הגיבור הצעיר.
לאור התפקיד.
לאור התפקיד של להיות האחראי הבטחה של החללית. וכשאגב, כשיש אי התאמה בין השניים, זה הופך להיות עוד יותר כיף.
כן, כן, זה נעשה מעניין. כן,
כן, ובייחוד כשאתה בדברים כמו, לא יודע, High School Musical, אז הגיבור הצעיר יכול להיות הסולן של הלהקה, אבל הוא גם יכול להיות המתופף השקט, שרק אומר כמה מילים ומעודד את כולם לעלות לבמה. אז זה היה דרך מאוד נחמדה, וגם בגלל שכל מעבר בין נרטיבים הוא כניסה לז'אנר אחר, וברוב מקרים, ממש... די ישיר, אולי נגיד אפילו גניבה מוחלטת של תוכנית ספציפית, הכנתי גם פלייליסט כדי שהמוזיקה תהיה סימן המעבר בין הנרטיבים. למשל, כשאתה נכנס לסצנה של מסע מן כוכבים הדור הבא, אני משמיע את נעימת הנושא של מסע בין כוכבים. כנל עם פיירפליי, כנל עם בפי, ובמקרים קצת יותר גנריים, אתה יודע, כמו High School Musical או סיטקום גנרי, פשוט בחרתי שירים בעצמי. כבונוס כמובן בחרתי שירים מתוך רשימה של שירים שאהובים על ילדת יום ההולדת, כי היה לי אותה, כי במקרה שאלו אותה מה חמשת השירים האהובים עלייך, ומשם הכל פשוט. אז בגדול ככה הרפתקה עבדה. זה אומר שמריצים את סצנת הפתיחה, לאחר מכן אנחנו עושים את, אתם עוברים לנרטיב חדש עם המוזיקה ברקע, כל שחקן בוחר ארכיטיפ חדש שמתאים לנרטיב החדש, ומנסה להבין איך הוא מחבר את שני הדברים האלה. השחקנים מתמודדים עם האתגר שנמצא מולם, שהוא יכול להיות משהו נורא אמורפי, למשל בסטאר טרק נקסט ג'נריישן, הם היו צריכים לפגוע, הם פגשו חייזרים שרצו להבין מה זה המצב האנושי, איך בני אדם מרגישים דברים, והם היו צריכים איכשהו למצוא דרך להתגבר על זה. בעוד שבסיטקום הגנרי, שנקרא שני פולים וחצי, והוא מספר על בית קפה טרנדי בניו יורק, שהצוות שלו צריך להחליט על התפריט לארוחת הבוקר האולטימטיבית, אז כן, כזה. ובכל פעם השחקנים היו צריכים לקחת את הדמויות שלהם, לקחת הארכיטיפים של הסיפור, להלביש את המחל השני, ואז כצוות לנסות איכשהו להתגבר על האתגר שעומד מולם.
אבל מבחינת זמן בעולם האמיתי, כל אחד מאלה, כמה זמן זה בערך לקח? 20 דקות, חצי שעה?
בסביבות קצת יותר מ-10 דקות לכל נרטיב. הסשן היה כמעט שעתיים.
וואו, זה ממש מתומצת. אוקיי, יפה.
כי שוב, לא, אין טעם להיכנס מאוד לעומק בכל נרטיב. הרעיון הוא לעשות משהו מגניב לעבור הלאה. אתה גם כמעט תמיד נכנס לנרטיב ברגע הדרמטי המהותי שלו.
ואז אתה פשוט נותן לדמויות להילחם אחת בשנייה וזהו.
אפילו לא להילחם בהרבה מקרים. בסטאר טרק The Next Generation, האנדרואיד הצטרף לחייזרים במובן מסוים, כשהוא ניסה להבין גם מהו המצב האנושי. והתלונן אחר כך שהוא עצוב, כי משתמשים בו לצ'יפ לייבר, שזו בדיחה מדהימה של מאיה. הבנתם? צ'יפ לייבר, כי משתמשים בצ'יפים שלו, ואז הוא עובד, שלו. וזה זול, okay. אז כן.
כן, יפה, לא זול בכלל, זה פוזיטרון בריין, זה מאוד יקר, לא חשוב, פה נמשיך.
זה כל כך מספק ליצור מאפס משהו שעובד בסוף. כן. ונורא חבל לי, במובן מסוים, שאתה יודע, אני לא אהפוך את זה לשיטה אמיתית, כן. שמאוזנת לאורך זמן, זה לא, זה מראש נבנה כדי לא להיות כזה, זה לא מאוזן, אבל זה כיף.
זה קרה רק פעם אחת, וחבל, כי לאור כל ההשקעה שהושקע בזה, לאור כל התוצאה הנהדרת שיצאה מזה, חבל שזה רק פעם אחת ורק לקבוצה אחת של אנשים. אבל אני חושב שיש כאן לקח גדול לכולם, וזה שזו השקעה שבוצדקת 100%, אם אתה, אם אתה אורי, אם אתה יודע מה אתה עושה. אני לא יודע אם מאזיננו עקבו, אבל היו המון נקודות שבהן אתה הגעת למסקנות, אנחנו לא אמרת את זה באופן ישיר, אבל הגעת אליהן אחרי הרבה מאוד עבודה וניסיון, גם בעבודה עם תוכן באופן כללי, כשאתה למשל מבין את ההבדל החשוב בין התפקיד שדמות לוקחת בתוך סיפור, ומה המאפיינים של אותה הדמות, ואז אתה שמת אותם שהתנגשו בכוונה זה בזה לפעמים, כדי לגרום למתיחות. אתה חשבת על כך שצריך לסדר את חמשת האירועים, חמשת העולמות אחד אחרי השני, כדי ליצור איזשהו סוג של עלייה ונפילה של מתח, כי זה כל חלק מסיפור גדול יותר. וזה הכל נובע מניסיון הרב שלך בעסק, אז זה לא כאילו שכל אחד יכול לעשות את זה אצלו בבית.
אני חושב שכן כל אחד יכול לעשות את זה, זה פשוט ייקח הרבה יותר זמן וניסוי ותהייה.
אוקיי.
וזה משהו שמאוד חשוב לי להגיד פה, אין פה קסם. הצלחתי לעשות את זה במשהו כמו שבוע וחצי, שבועיים, בגלל שכבר עשיתי הרבה משחקים כאלה קודם, ואני יודע מה עובד ומה לא עובד, ויכלתי לדלג על הרבה שלבים של פשוט לעלות רעיון, לראות שהוא לא עובד, לעלות רעיון חדש, ואז לראות שהוא עובד. אבל אין פה קסם. זה עבודה קשה שכל מי שעושה אותה כנראה יצליח. ואני חושב שאולי שכשהצגתי את זה, עשיתי קצת עוול לעניין הזה, כי זה כן דואבה לגמרי, וזה כן הרבה עבודה קשה. אני מאוד נהנה מהעבודה הקשה הזאת, אבל חשוב לעשות אותה.
אני חושב שאולי הנקודה החשובה פה מבחינתי, בשביל אנשינו בבית שרוצים לעשות משהו דומה, זה תתחילו כבר עכשיו לעשות משהו. זאת אומרת, לא כל דבר שאתם עושים צריך להיות המשחק הכי מקיף, הכי חשוב לכבוד יום ההולדת של חברה טובה, שדורש המון מחקר וכן הלאה, אבל ככל שתעשו יותר דברים שהם בספוק, שהם אתם יצרתם במיוחד עבור חוויה מסוימת אחת לקבוצת אנשים, במטרה להשיג משהו מסוים, ככל שתעשו את זה יותר פעמים, ככה תצברו את הניסיון שאורי מדבר עליו כאן. אורי עושה את הדברים האלה הרבה, לא הרבה שנים, בין, לכו תקשיבו לפרק הספשייל שלנו, תראו דוגמאות לדברים שאורי עשה כבר בעבר. וזה ירחיב את עולם האפשרויות שלכם כשאתם באים, כל פעם שאתם עושים את זה, זה מרחיב אותו לקראת הפעם הבאה. אתם יודעים יותר טוב מה עובד ומה לא עובד וכו'.
אני זוכר שראיתי פאנל בג'נקון עם גיים דיזיינרס, ואחד מהם אמר משהו מאוד, שנורא נגע לליבי. הוא אומר שמצד אחד תמיד צוחקים על זה שמישהו בא אליהם, ואומר, לוק, I fixed D&D. הנה המכניקה הזאת שמבחינתי הרסה את המשחק, והנה איך החלפתי אותה במשהו שעובד. ואז אומרים, כן, אבל אתה רואה, זה פוגע באיזון פה, זה עושה ככה, זה הופך את X ללא כיף, זה מבטל את Y וכדומה. והיא אומרת, וכל פעם שמישהו בא אליה, הבחורה שאמרה את זה, ואומר, I fix D&D, או כל שיטת משחק אחר, אומרת, אז יש לי קצת מצד אחד תחושה כזאת של, לא חמוד, אתה לא, אתה פשוט החלפת מכניקה אחת במכניקה אחרת. אומרת, ומצד אחד זה סימן מאוד לבוסטר, להגיד שפתרת את הכל באמצעות זה ששינית משהו אחד. אבל מצד שני, היא אומרת, וזה היה מאוד יפה בעיניי, רק ככה מתחילים. כשאתה רואה, כשאתה מזהה בעיה, ומוצא לה פתרון. וברגע שאתה עושה מספיק פעמים כאלה, בפעם הבאה שתעשה משהו, אתה כבר מראש תדלג על הבעיות. מראש תדע איזה פתרונות להשתמש בהם. וכן, לגמרי מה שאתה אמרת, אירן, פשוט תשחקו עם זה. לא רק עם המשחק עצמו, אלא עם הבייסיקס שלו, עם המכניקה, עם איך עושים דברים, עם סדר התורות במשחק. תשחקו ותהנו.
אם אתם רוצים פרטים נוספים, אנחנו נותנים בהערות הפרק קישור לבלוג המצוין של אורי, שבו הוא כותב על סשן יום הולדת של רותם.
ואני חייב לציין שאם אתם רוצים להריץ משהו דומה לכל אחד שלא מאזין לפודקאסט הזה כדי להפתיע אותו, אז יש בפוסט שלי גם קישור לכל השיטה וכל הפרטים ועם כל הדברים שלא תצטרכו לעשות מחדש. ובאמת שנורא קל לקסטם את זה, פשוט להחליף את את הנרטיבים בנרטיבים או סדרות שהבן אדם אוהב, ויש לכם סשן ספשייל מגניב במיוחד בשבילם.
אז אם אתם רוצים לדווח לנו על איך זה הלך לכם, זה מאוד מאוד יעניין אותנו לשמוע, אם אתם מריצים את זה, או אם יש לכם כל שאלה אחרת שנוגעת לבניית משחק התפקידים, show@dwarves.org.il. ועכשיו... הגמדים חופרים זה כשאנחנו מדברים על דברים שקרו לנו. אני אתחיל בקצרה. יש, עומדים להיות לי שבועיים מאוד מורכבים, מאוד מעניינים, ואני רוצה לדבר עליהם קצת, כי כל מה שקורה בהם נוגע למשחקי תפקידים. ביום שישי הקרוב מהיום שבו אני מקליט את זה, אני הולך ל-MCM קומיקון, כאן בלונדון. אבל ספציפית, זה אירוע של אתר דייס ברייקר, שזה אתר שעוסק במשחקי תפקידים ומשחקי לוח. הם עושים אירוע ליוצרי ופאבלישר של משחקי טייבלטופ. בואו ותקשיבו על איך להוציא משחקים, בואו ותעשו נטוורקינג. מאוד מעניין.
רגע, אירן, אתה יוצר של משחקי לוח?
אז זהו.
תזכיר לי איזה משחקי לוח יצרת?
לא יצרתי אף משחק לוח, אבל יצרתי
משחקי תפקידים.
כן, יצרתי משחקי תפקידים. וחשבתי שאני לא הייתי בטוח שיש לי קשר עם ככה למה שקורה שם, ובכל זאת נרשמתי, ואני שמח שעשיתי, כי מסתבר שהם מביאים לשם דווקא גם יוצרים של משחקי תפקידים. פאבלישרס שהם אינדי, שהם קטנים יחסית, אבל עדיין בדיוק למעשה בעצם לכיוון שלי, כי אני אף פעם לא צריך לשכנע את מונגוס שהמשחקים שלי הם משהו שהם רוצים להתעניין בהם, אבל החבר'ה שעשו את, באחרי השם שזה, ויסליס, לא זוכר, איזשהו משחק תפקידים בקיקסטארטר שהצליח מאוד לפני איזה שנה, והוא מאוד לטעמי, ואני השקעתי בו גם כן, אותם אולי אני כן אצליח לשכנע, אז אני הולך לשם ואני אציג להם את ויביד, שעכשיו יש לו גם אתר, אינטרנט, בנסק.h.io/ויביד, שזה משחק התפקידים שלי, שהולך ומתפתח כל זמן, ובתקווה יתקיים. יום לאחר שישי, אני נוסע לסוף שבוע, שבו אני עוזר להמשיך ולפתח משחק תפקידים, שמטרתו למנוע אפוקליפסת AI בעולם האמיתי. וזה דורש כנראה יותר הסבר, ואני אדבר על זה באיזה פרק, אני צריך להביא לכאן כנראה את שחר אבין, המומחה, באמת מומחה, לסכנות אקזיסטנציאליסטיות, במכון לסכנות אקזיסטנציאליסטיות בקיימברידג'.
אך, יש אנשים שיש להם את כל הכיף.
זה, ובכן, והוא ספציפית מתעסק בסכנות שנובעות מרגולציה של AI, או חוסר רגולציה של AI, והוא בונה משחק כבר שנים, שאני משתתף לשמחתי באיזשהו חלק קטן בבנייה של המשחק הזה, לנסות לשכנע בעלי החלטות, להגיע להחלטות נכונות לגבי בניית סייפטי, מנגנוני סייפטי לפיתוחי AI, מתוך הסכנות הנחזות כפוטנציאליות לקטסטרופה. או למה שנקרא אירוע טרנספורמטיבי, שמאחוריו אנחנו, חיי היום שלנו כבר לא היו כשם שהיו מקודם. רק כדי להבהיר, לא מדובר ברובוטים מהעתיד שבאים לראות בכולנו, זה אפילו לא קרוב, אני יודע, זה אפילו לא קרוב למה שנחשב כסכנה ריאלית, או חצי ריאלית, או בגבול הסבירות מבחינת המומחים לתחום. אז אני הולך לנסות לעזור לפתח כזה דבר. זה, אגב, המשחק כבר קיים בבסיסו, הוא נקרא Intelligence Rising, ואני אתן קישור בהערות של הפרק גם אליו, וגם למשחק אחר, די מעניין, שנקרא Treacherous Turn, שהוא קרוב לנושא, וגם הוא מטרתו לחנך אנשים להבין מהן הסכנות הפוטנציאליות בבינה שיוצאת מכלל, ובכן, בבינה שהיא אפילו לא יוצאת מכלל, היא פשוט מצליחה. בינה שמצליחה זה מסוכן לנו. שבוע לאחר מכן, אני אהיה ב-UK's Games Expo, ואני אריץ ב-Games on Demand את Vivid, במשך כל שישי וכל שבת פחות או יותר. לויד, חבר הפודקאסט, הזמין אותי להריץ ב-Games on Demand שם, ואם אתם ב-UK's Games Expo, בואו תגידו שלום, אהלן, בואו תשחקו איתי, בואו נשב על משהו, יש לי יחסית הרבה זמן פנוי שם, וזה יהיה נחמד.
באופן לא משוחד, אני אגיד שאכן זה נורא נורא כיף לשחק ויביד, זה אחלה שיטת משחק, ואם כבר אתם שם, תנסו למצוא את לויד ולדבר איתו, כי הוא משהו מיוחד, הוא מהדברים האלה שכותבים רק בסדרות טלוויזיה, ואז כאילו מבטאים אותם, כי זה נשמע לא אמין ושיט.
בדיוק נכון. אורי, תורך.
קודם כל, החכמתי. דיברתי פה בפרק הקודם על זה שאני צריך לחזור ולסיים את Hell's Coming With Me, כי פאקינג עשינו על זה כבר ממש פרקים על פרקים, על איך אני בונה את זה ובניתי את זה והכל גמור שם, וזה באמת 89% גמור, ש-11% הנותרים זה לייאאוט וגרפיקס וכאלה, והבנתי שאני לא הולך לעשות את זה, כי זה דברים שאני יודע לעשות, אבל אני לא אוהב לעשות, אבל אני פרנקלי גם לא מאוד טוב בהם. אז החלטתי לעשות outsourcing, עד כדי כך פשוט. עכשיו, חשבתי עצמי, איך עושים את זה, איך אני אמצא עכשיו מישהו, מה, אז הלכתי והקשבתי לפרק שלנו, על איך עובדים עם עורך, ואיך מוצאים עורך. אמרתי, ואז עשיתי replace all, במקום עורך, למעצב גרפי, ועבדתי לפי ההוראות, וזה עבד.
סבבה.
ומצאתי לעצמי, מעצב גרפי, ועכשיו הוא יעשה את כל הדברים הנוראים האלה, שזה עיצוב גרפי, הם לא נוראים, הם מדהימים ונהדרים, הם מוספים כל כך הרבה,
אבל למה אני צריך לעשות את זה? כן.
בדיוק. והיות ואני עכשיו במוטו של לסגור פרויקטים פתוחים קיימים, גם חזרתי לעבוד על משחק סטורי טלינג, שהתחלתי לעבוד עליו לפני שנה, שנקרא פורן פרודקשן, אל תדאגו, זה PG-13, פשוט מתעסק עם ההפקה של סרטים למבוגרים בלבד, וזה שעה וחצי, שעתיים של כיף מצחיק כזה. משהו בין קומדיה טעויות.
לא שמעתי משחק כזה לפני כן, אף פעם. אורי שמע אותו איפשהו כנראה, כי אני שמעתי עליו רק הבוקר, ואורי שלח להסתכל עליו קצת, וסיפר לי עליו קצת, וזה נראה. אני לא חובב של רונצ'י סטאף, זה בדיוק על הגבול, וזה נראה מצחיק לגמרי, וזה נראה ממש נחמד. אני סקרן לראות את זה ממשיך ומתפתח. זה נראה לי שעתיים של ממש פנן.
כן, אני בעיקר צריך עכשיו עוד אחד או שניים קבוצות לפלייטסט, רק לסגור, מה שעשיתי בימים האחרונים זה לקחת את כל לקחת את כל הפידבק שקיבלתי מהפלייטסט שהרצתי לפני שנה, ליישם אותו, לעשות הכל מסודר יותר וסטרימליין יותר, ועכשיו אני רק צריך עוד פלייטסט אחד או שתיים, לסגור פינות, וכיף, כיף, כיף.
בסדר גמור. ואז מתחילה העבודה.
ואז מתחילה העבודה.
עימוד, מרקטינג.
לא, לא, ייתן למישהו לעשות את זה. מרקטינג גם איכשהו יום אחד אני אלמד לעשות.
רבותיי, זה הזמן לעבור לחדשות ועדכונים.
אין חדשות ועדכונים.
להתראות! האזנתם לעל כתפי גמדים, המשותף ברישיון ייחוס שיתוף זהה Creative Commons 4. האתר שלנו הוא bedwarf.org.il וניתן למצוא אותנו גם בפייסבוק ובטוויטר. מנגינת הפתיחה, הסיום וקטעי האמצע הם בהלחנת צמד הקלישאות.